חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, לאחר שנרשם סי במספר המאובחנים, מכונסת בשעה זו ועדת השרים לענייני אזורים מוגבלים. המטרה להכריז רשימת אזורים מוגבלים כבר הערב. לדבר ראש הממשלה, אם ממשך הזינוק בנדבקים, תוקדם הבאת תיקוני השבק לאישור הממשלה. ביממה האחרונה כ-400 אזרחים הובחנו בקורונה, ומספר הנדבקים הגבוה ביותר נמצא בבת ים. לפי דוח חמן, מדובר בסי במספר המאובחנים היומיים מאז התקופה שאחרי חג הפסח. רשימת מוסדות התורה שנסגרים בעקבות גילוי של הנגיף גדלה. ההתנהלות הבטוחה לפי שעה ביותר בסוגיה הזו היא מתווה הקפסולות, וזאת בתנאי שנשמר כהלכה. בלעדיו קשה לשמור על ישיבה או כולל אברכים מבלי להמשיך את שרשרת ההדבקה. עניינים נוספים, ועדת הכספים אישרה החזרי מס רטרואקטיביים לנתניהו בשווי הקרוב למיליון שקלים. ביש עתיד תקפו את ההחלטה וחברי כחול לבן נעדרו מההצבעה. נציג רשות המיסים שהשתתף בדיון לא ידע לענות לשאלת היושב ראש הרב גפני, האם ראש ממשלה משלם מיסים על הוצאות לצורך עבודתו. 9 ימים לסיפוח, ובחירי הבית הלבן ייפגשו השבוע לבחון אפשרות לאשר סיפוח לשטח קטן יותר מהמתוכנן. זאת בעקבות ההתנגדויות במדינות ערב ובאירופה. שר הביטחון בני גנץ אומר כי הסיפוח לא ישנה כלום בחיי האזרחים בשטח, אולם ישבור את הקיפאון המדיני. לאחר הצהריים, חשד לניסיון דריסה באבו דיס, המחבל חוסל ושוטרת משמר הגבול נפצעה באורח קל. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. מספר הנדבקים בקורונה מגיע לשיא חדש, הרבה יותר מזה שחווינו בתקופת חג הפסח ולאחריו, כך על פי דוח חמן. כמעט 400 אזרחים הובחנו ביממה האחרונה, 377 עד הבוקר, אבל מאז המספר הזה הולך וגדל. התפרצות בעיר בת ים ובעוד כמה מקומות ספציפיים, עליהם תעסוק הוועדה לאזורים מוגבלים בשעה הקרובה, ואנחנו עם כתבנו צבי טסלר. ערב טוב צבי.
הוועדה מכונסת כדי לקבל החלטה על סגרים, סגרים נושמים, שונים מהסגרים שראינו בפסח, לא עוד סגר על אזורים שלמים, על ערים גדולות, אלא סגרים ממוקדים על שכונות שאחרי המיפוי מצאו שזה שכונות שבהן יש התפרצות. כרגע מדובר ככל הנראה על שכונות מסוימות באלעד, בבת ים, גם בנתניה וגם בטבריה, באזור חרדי של יחסית צאנז בטבריה, ככל הנראה גם שם יוחלט. אומר היום השר אדלשטיין במסיבת עיתונאים, אנחנו לא רוצים לפגוע במרקם החיים, לא רוצים לייצר סגר בעיר שלמה, גם בעיר שיש בה תחלואה גבוהה, אלא באופן ממוקד כדי לנסות לעצור את שרשרת ההדבקה, לצמצם את זה, שזה מהלך אחד שעושים, והמהלך השני זה מגייסים כבר היום מאות סטודנטים שיעבדו באיתור אנשים שהגיעו במגע עם חולי קורונה, כדי באמת לצמצם את שרשרת ההדבקה. בסופו של דבר, זה הדבר היעיל ביותר, ואומרים את זה כולם, כדי לנסות לעצור את המספרים שהולכים וגדלים בכל יום, פשוט לצמצם את זה, כמו שראינו ביממה האחרונה באור יהודה, בבית ספר חב"ד בנות שם, היה חשש בעקבות מורה אחת שנדבקה, החליטו לבדוק את כל בית הספר, הוצאו 16 תלמידות ושתי מורות בסך הכל שחלו, מספר גדול מאוד, שלולא היו מוצאים אותו, המספרים היו...
כלומר, אם לא הייתה נעשית בדיקה לכל המכלול, לכל מי שהיה באזור, היה קשה להגיע למספר הזה רק בעוד מספר ימים, ובזמן הזה הם היו ממשיכים להדביק הלאה, ולהמשיך את שרשרת ההדבקה, זה מה שאתה אומר, צבי.
נכון.
היום גם ישיבת מאור התורה בירושלים, ישיבה גדולה, גם היא נסגרת, גם הישיבה קטנה, גם הישיבה גדולה, בעקבות גם כן תלמיד שנדבק, וראש הישיבה, שאנחנו מכירים לו רפואה שלמה. כן. זה אחרי ישיבה של גור, ועוד שורה ארוכה של מוסדות תורניים, שאנחנו שומעים עליהם רק מתחילת השבוע שנסגרים, מי שלא פועל במתווה הקפסולות על פי ההנחיות בצורה מדוקדקת, מסתבר צבי, אי אפשר לנהל מוסד לימודים בצורה סטרילית.
נכון, ואנחנו רואים יותר ויותר מוסדות חינוך שבחרו לחזור במתווים כאלה ואחרים שהם לא מתווה קפסולה שהוא מלא והרמטי, והם מחליטים לסגור באופן עצמאי, בגלל באמת המשמעויות של הידבקות. מספיק תלמיד אחד שמגיע, מדביק את הסובבים אותו, והמספרים הם מאוד גדולים. ברגע שזה נעשה בקפסולה, יש אפשרות לבקר את זה, רואים את זה מיד, וגם אנחנו רואים שבקפסולות כמעט ואין מקרים של הידבקויות. עוד משהו שחשוב להגיד בעניין הזה, בסופו של דבר, במקומות שבהם נשמרו על הכללים, אין הידבקויות. התפרסם היום סיפור של ישיבת נחלים, תלמיד שהדביק שבעה בני משפחה שלו, ובכל זאת, במוסד החינוכי שבו עמד, בישיבה שבה הוא למד, לא נדבק אפילו אחד, ובדקו שם. והסיבה שלו, בגלל שהוא הקפיד, הקפידו כל הזמן להיות עם מסכות ולהיות עם מרחק, בסופו של דבר שני...
כלומר, רק במקום שהוא בלי מסכה, שזה המשפחה הגרעינית, הוא הדביק את כולם, אבל...
נכון.
הצליח לשמור על הבריאות של כל הסובבים אותו בישיבה. עכשיו, צבי, עוד נקודה שנרצה לדבר עליה, אם אנחנו מדברים באמת על המספרים הגבוהים, צריך לזכור כל הזמן שהמדד של מספר המונשמים והחולים קשה, הוא עולה קצת באיטיות, אמנם שני חולים חדשים, ברוך השם, רק שני חולים חדשים במצב קשה ביממה האחרונה, אבל ככל שאנחנו רואים שהמספרים של כלל הנדבקים הולך וגדל, אז אנחנו רואים גם את המספר הזה גדל. עכשיו, אנשים רואים היום מספרים קצת ככה גדולים, של 20 ומשהו אלף נדבקים בקורונה, אבל אנחנו מנקים מזה כל הזמן את אלה שהחלימו, ולכן כרגע סך חולי הקורונה בארץ, הוא משהו כמו 5,000, 6,000.
נכון, יותר מ-5,000 אנשים, זה עדיין מספר גבוה, אני מזכיר לך, לפני...
כן, אבל זה הנתון שמסביר לנו... כן.
היינו על פחות, על 1,900, ועכשיו אנחנו עובדים על יותר מ-5,000. זה אגב, עוד משהו מעניין בעניין הזה, הקצב של המחלימים ירד מאוד בחודש האחרון, אנחנו לא יודעים למה, לא מבינים למה זה קורה, אבל בפועל, מספר המחלימים ביום מגיע לעשרות בודדות, ולפעמים מספרים
ממש... זה אבל אולי בגלל שוב מדיניות הבדיקות, ובואו נחזור לדבר על זה, כי בשעתו שהגרף התחיל באמת לרדת מאוד, נגיד חודש אחרי פסח, אז כל הבדיקות נעשו בעיקר למחלימים, אז ראית כל הזמן מסות של מחלימים, עכשיו לוקחים את כל המשאבי כוח הללו שוב כדי לבדוק חולים חדשים, פחות אלה שכבר חולים ורוצים לדעת אם הם הבריאו, ולכן המספר הזה פתאום החולים המבריאים יורד.
אתה צודק, נכון, הקשיחו במידה מסוימת את התנאים, לא עושים יום אחרי יום בדיקה, אבל בהחלט ממשיכים לבדוק את אלו שחלו בהפרשים, נגיד של 5 ימים, אבל בודקים, כן. בודקים פעם ראשונה ובודקים פעם שנייה, ובכל זאת המספרים באופן יחסי הם נמוכים של המחלימים, יש...
כלומר, אם אנחנו נמצאים עכשיו צבי על קצת מעל 5,000 חולים נכון לעכשיו ברחבי ישראל, זה מה שמראה לנו את הגידול האיטי במספר החולים קשה והמונשמים. כלומר, חלילה, המספר הזה גודל, גם זה משליך מיד על החולים באורח
כן, קשה. אבל ראינו בימים האחרונים, למד בימה האחרונה, ראינו את העלייה, כל יום העקבית, במספר החולים קשה, כן. ומספר החולים במצב בינוני. לגבי המונשמים, אגב, רק צריך להגיד במשפט, הסיבה שהמספר הזה לא צומח בחדות, הוא בין היתר בגלל שהחליטו לשנות שיטה, אם בתחילת הגל מהרו להכניס אנשים למכונת הנשמה מתוך תקווה שזה מה שיעזור להם להתגבר למחלה. הפעם הבינו שזה פחות עובד על סמך מה שקורה בעולם ובארץ, ולכן משתדלים לא לחבר למכונת הנשמה, לתת חמצן, לתת דרכים אחרות.
כל מיני כלי עזר אחרים, בלי להגיע למכונת הנשמה. בהחלט, צבי טסלר כתבנו, תודה רבה לך. עכשיו לעיר שיש בה חשש להתפרצות, המספרים גם גבוהים, אנחנו מדברים על בת ים, שלום לראש העיר צבי קברות. ערב טוב. אז באמת לא צחוק, בעיר בת ים יש מספר גבוה של חולים, 377, תלוי ככה.
לא, אין לנו.
סליחה, 377 ביממה האחרונה.
בדיוק, לא, בבת ים יש לנו כרגע 145, עדיין אבל מספר גבוה. אני אתן לך רק את הרקע. אנחנו למעשה, מהימים הראשונים של הקורונה, הצלחנו להגיע, למרות שהיו לנו מספרים די גבוהים בהתחלה, מהר מאוד הגענו להיות עיר ירוקה ושמרנו על נתוני תחלואה נמוכים, בין היתר בגלל צעדים עצמאיים שעשינו פה, למשל, צמצמנו התקהלויות, סגרנו את בתי הכנסת עוד לפני כל המדינה, כי ראינו ששם יש נקודות תורפה. עשינו את זה יחד עם רבני העיר וזה עמד בצורה טובה. בימים האחרונים, בסדר גודל של 10 ימים האחרונים, התחלנו לראות עלייה מאוד מאוד משמעותית, שהגיעה היום לשיא, שאנחנו לא יודעים ב-100% מה המקור שלה. אנחנו כן מעריכים שמדובר בשיא התפרצות שהייתה באחד הסופרמרקטים בעיר, יכול להיות שגם בחוף הים, ששם יש פער משמעותי, ביכולת לאכוף את תנאי התו הסגול, ובכלל את כל סוגיית המסכות, זה כמעט לא קיים שם, זה עשרות אלפי אנשים.
כבר סגרתם את חופי הים, או שאתם בדרך לעשות את זה?
לא, מה שקורה זה שבניגוד לשאר המקומות, שם אני חייב החלטה ממשלתית, א', כי זה מה שהחוק קובע, אבל מעבר לזה,
בגלל למשרד הפנים,
בדיוק, אבל צריך גם כמות מאוד גדולה של שוטרים, כדי למנוע מאנשים גישה לרצועת חוף של 3.5 קילומטר. ולכן, אם מקבלים את ההחלטה הזאת, צריך פה גיבוי ממשלתי.
אז אם אתה מקבל טלפון בשעה הקרובה מאחד מהשרים שחברים בוועדה לאזורים מוגבלים שמתכנסים ממש עכשיו ובטח הם מדברים על בת ים ויפנו אליך וישאלו אותך, צביקה, אתה מכיר את בת ים הכי טוב, מה אתה רוצה שיקרה? מה אתה רוצה שנעשה? שנסגור את העיר, נסגור שכונות?
קודם כל הם אכן פנו, אני אגיד לך מה אמרתי להם. קודם כל, אצלנו בעיר כרגע אי אפשר לסגור שכונות מסיבה פשוטה. מפת ה תחלואה פרוסה ממש באופן שווה על פני כל העיר. אין, אתה ממש רואה את הנקודות האדומות במפה, אין לך שום אזור יותר מאזור אחר.
הבנתי, זה תחלואה רוחבית.
ממש, ממש. זה אגב גם אופייני לזה שזה אולי באמת התחיל בחוף הים או בסופרמרקט, מקום שכולם מגיעים אליו. ולכן, מה שאנחנו מציעים כרגע לעשות, בגלל שאי אפשר לסגור את העיר כולה, אנחנו עוד לא שם, אני מקווה שלא נגיע כמובן לשם, אנחנו כן רואים שיש לנו כרגע, אנחנו יחד עם השותפים, משרד הבריאות, שאר הגורמים שעוסקים בזה, יש לנו כן תחושה שהשטח הרבה יותר התעורר, הציבור הרבה יותר מקפיד, למשל היום, על ההנחיות. אני עכשיו אגב נמצא ברחוב, אני רואה את כולם סביבי עם מסכות. ולכן אני חושב שאנחנו נמתין, ככה זו לפחות ההצעה שלנו, להמתין יום נוסף לפני שנחליט אם יש צורך במגבלות נוספות. אם יהיה צורך במגבלות נוספות, זה יהיה יותר על אזור חוף הים, אולי על סופרמרקטים ועל הקפדה יתרה על מה שקורה שם, אני חושב שזה יהיה נכון יותר.
אוקיי, מה שכבר למדנו במקומות שבהם יש התפרצות עם מספרים בסדרי גודל שכאלה, אז מתחילים באמת להקים מרכזי בדיקה מהירים, מה שנקרא, או באמצעות הרכב, או באמצעות כל מיני אמצעים מאוד מאוד פשוטים וקלים, שכל אזרח יכול להגיע במהירות ולהיבדק. זה משהו שתעשו עכשיו בבת ים?
אז אנחנו כבר ביקשנו את זה אתמול ממשרד הבריאות, זיהינו את הבעיה. בשלב הזה מדיניות משרד הבריאות היא לא לעשות את זה. אני מקווה שבסופו של דבר זה כן יקרה. אני כן אבל יכול להגיד לך שלפחות במקומות שזיהינו שהייתה תחלואה, כמו אותו סופרמרקט או מקומות אחרים, כן הצלחנו לקבל בדיקות מהירות, אם זה דרך בתי החולים, דרך וולפסון, דרך קופות החולים. משרד הבריאות, שוב, בשלב הזה המדיניות שלו היא לא להקים מתחמים באופן כללי לבדיקות, אלא רק במקומות שבהם יש חשיפה לחולים מאומתים, אבל אנחנו בהחלט בדיונים איתם לגבי זה.
הבנתי. מילה אחת על השכנות, גם ראשון לציון, גם חולון, הרי, טוב, לראשון יש את החוף שלה, אבל בחולון, כלומר, זה די, נאמר, נקרא לזה כמעט אותם אזרחים, אותה אוכלוסייה שיש הרבה מאוד אזורים חופפים,
נכון.
ומעניין לראות מה, למה זה ככה די תוחם את בת ים. מה קורה שם?
קודם כל זו שאלה מצוינת, אתה יודע, ראינו את זה ברמה ארצית בכמה מקומות, למשל תל אביב, שהיא השכנה שלנו מצפון, גם שם לפני שבוע הייתה פתאום איזושהי עלייה מאוד גדולה, והרי אין גבול פיזי בינינו. אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה כנראה לפחות במקרה שלנו, בסוף מתחיל באמת מאיזושהי הדבקה נקודתית.
הבנת. כי אם אתה מגיע כלומר, אם זה סופרמרקט, אז תושבי חולון לא מגיעים לסופר בבת ים.
בדיוק, וקצב ההדבקה במקום סגור הוא הרבה יותר גדול. אם דיברנו על הבעיה של חוף הים, אין ספק שהמקומות הסגורים היא בעיה הרבה יותר גדולה. עכשיו, תאר לך שאתה בסופרמרקט אחד, במשך יומיים, מדביק 70-80 איש, לא שזה המצב אצלנו, אני רק אומר, תיאורטית זה יכול להגיע לזה, אז אתה פתאום מקבל עלייה.
כן, הטור הגיאומטרי מביא את זה לכמה מאות בתוך 3 או 4 יממות.
בדיוק, אגב, אנחנו עלינו למעלה מ-100 חולים בתוך כ-10 ימים. ולכן זה הדליק נורה אדומה, אני כן מקווה שעם הפעולות שעשינו יחד עם משרד הבריאות כדי לצמצם את התחלואה, אנחנו כן נראה, אני כן אופטימי שאנחנו נראה בימים הקרובים ירידה חזרה למחוזות הגיוניים.
טוב, ממש נחתום רק עם האוכלוסייה המבוגרת או בעלי סיכון שמאזינים לנו בבת ים ושואלים את עצמם, אוקיי, אם לא עושים סגר על העיר ואי אפשר לסגור בעצם או לתת איזה שהם הגבלות והתחלואה היא רוחבית, האם להם לפחות יש הנחיות לא לצאת מהבית? אתם עושים משהו איתם? כן.
אנחנו, קודם כל אנחנו שומרים על קשר איתם, ואין איסור לצאת מהבית. אנחנו בהחלט ממליצים להקפיד מאוד על ההנחיות. כלומר, אנחנו לא איפה שהיינו לפני חודשיים, אבל עדיין, אם אתם אוכלוסיות בסיכון, אם אתם אנשים מבוגרים, אם אתם אנשים עם מחלות רקע, אנא, אל תצאו מהבית אם אתם לא חייבים, וכשאתם יוצאים מהבית, פשוט להקפיד, לשטוף ידיים היטב, ללכת עם מסכות, ההנחיות האלה מצילות חיים.
צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, שיהיה רק טוב, בשורות טובות ורפואה שלמה, תודה לך.
הרבה בריאות, תודה רבה.
ערב טוב. אבי רבינה, אבי גרינצייג, שניים איתנו לקו, שלום, ערב טוב לכם.
ערב מבורך.
טוב, אז אנחנו 3 אבים, אז בואו נהיה רבינה וגרינצייג. רבינה, כשאני מדבר איתך עכשיו על עולם הישיבות, ואנחנו רואים את רשימת המוסדות ההולכת וגדלה, מוסדות שיש בהם חולים מאומתים והם נסגרים, ומצד שני את מתווה הקפסולות, אתה גם רואה את ההבדל הבולט בין ישיבות וכוללים שעובדים יחסית כרגיל, לבין אלה שמקפידים על מתווה הקפסולות שלומדים והכל ברוך השם בסדר.
חד משמעית, ולמרות זאת, למרות ההנחיות, למרות ההקפדה ובאמת שימת לב למה שלא שמו לב לפני כחודשיים, עדיין קשה לומר שהקורונה פסחה על עולם התורה, על עולם הישיבות. נכון, יש זהירות, יש מסכות, יש הנחיות ושמירת מרחק 2 מטרים הידועים, אבל זה לא מספיק, כי כמה שתשמור וכמה שתזהר, והוכח כבר בחודש האחרון שאותה בדיקת חום בכניסה לישיבות, בכניסה למוסדות או בכלל לחנויות ולקניונים להבדיל, היא לא מועילה, וזה בדיוק מה שקורה בישיבות. נכון, אז מקפידים, רוב הישיבות באמת שמרו על נושא הקפסולות, אבל מספיק שיוצאים לאיזושהי חתונה של חבר והיה שם איזשהו חולה מאומת שלא מספיק נזהר או שלא ידע שהוא חולה והוא מכניס עשרות או מאות לבידוד, וזה בדיוק מה שקרה בישיבות רבות שחלקם נאלצו לסגור את הישיבה לתקופה הזו לפחות.
אז אני רוצה לשאול אותך גרינצייג לגבי בין הזמנים שבדרך, עכשיו מי שנמצא בקפסולה מגיע בין הזמנים, חוזרים שוב פעם לנקודת ההתחלה או שצריך לשמר את זה באיזושהי דרך?
אנחנו מניחים שיהיו ישיבות שינסו למצוא איזה שהן מסגרות אולי להמשיך את הקפסולות לבין הזמנים, כבר עלו רעיונות כאלה גם, ומי שלא, ישיבות שלא, יצטרכו לבנות בעצם את הקפסולה מחדש עם סיום הזמן. יכול גם צריך לקחת בחשבון שהיות ואין לנו זמן קצר, אז שוב יצטרכו אולי לחשוב על איזשהו גשר גם אחר כך לחורף, לבדוק כל מיני פתרונות יצירתיים. אבל אני רוצה גם לציין, אתה יודע, צריך לזכור שבסופו של דבר אחרי מצווה הקפסולות שהוא באמת יעיל, יש עדיין ישיבות בסדר גודל שלא לא יכולות לעשות משהו כמו מתווה הקפסולות. כן. תראה למשל את פונוביז, כן? בסדר גודל עצום של אלפי בחורים, אתה לא יכול להתחיל לבודד כל 20-30 במבנים נפרדים.
אגב, זה פה הישיבה היחידה שלא חזרה, אם אני לא טועה. כל הישיבות חזרו מלבד פונוביץ' שכרגע עדיין לא חזרה, בגלל שהיא לא מצליחה ליישם את המתווה, אבל יש עוד מתווים שהצליחו ליישם בתקופה האחרונה.
גם ראינו מקרים של הדבקות, היום התפרסם על ראש ישיבה שנדבק וכנראה
גם... כן, הגאון הרב סלים, ראש ישיבת מורה תורה, כן.
כן, וגם בישיבה עצמה שם, אז חידדו עוד יותר את אמצעי הזהירות ועוד יותר הגבלות, כל הדברים האלה בסופו של דבר, זה ילווה אותנו עוד חצי שנה, שנה, הסיפור הזה, יצטרכו ללמוד לחיות עם זה בצורה הכי נכונה בשביל להמשיך גם את הלימודים, אבל גם לצמצם כמה שאפשר את הדבקה.
אגב, אני רוצה לומר מילה להגנת הישיבות, כי באמת אני רואה גם בחורים וגם ראשי ומנהלי מוזות, כולם מקפידים ו...
זה לא עניין של חליל הזלזול בהנחיות, זה לא שם. לא רק שמקפידים מאוד, אלא כל אחד באמת חרד למקום הלימודים שלו. הנה, חולה אחד סוגר ישיבה שלמה. אז יש פה איזשהו...
זה יותר מאשר חולה אחד. צריך להבין משהו, גם עם כל ההנחיות, גם כשמקפידים על כל ההנחיות, ומשרד הבריאות מודה בזה, זה מצמצם את ההדבקה ב-50%, ב-60%, זה לא מונע לגמרי, אין דרך להגיע ל-100%
מניעה. ברור, במקום שיהיו 30 נדבקים, יש 8, 5,
כן. נכון.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתכם על עוד נקודה, כי כשאנחנו מדברים עכשיו ככה על עולם הישיבות וכוללים וקפסולות, וזה בעצם משהו שכבר המאזינים מכירים ויודעים, אבל נקודה אחת מעניינת, כשאנחנו מדברים תוך כדי שמירה להנחיות, והרצון להמשיך ולתחזק את מערכת עולם התורה בצורה הזו, ככל שישיבות נסגרות, אנחנו חוזרים אחורה חודשיים לאותה בעיה של אי היכולת ללמוד מרחוק. בעוד והמערכת כולה מפיקה לקחים, ומשרד החינוך מכין את עצמו לעוד גל כזה, שהילדים יישארו בבית וצריכים למצוא כן איך להסיק אותם וללמוד מרחוק, אנחנו בציבור שלנו, בעולם התורה, ספגנו את המכה הקשה הזו של אין דרך לתקשר עם כל הבחורים, ובזמן הזה כל אחד יושב רגל על רגל, ומחכים שזה יקרה עוד הפעם.
מעבר לכך, אם בעולם החילוני זה לא רלוונטי, והם הבינו שאין אפקטיביות לכל הזום, אז ודאי אצלנו שהלמידה היא רק דרך הטלפון, אין לזה אפקטיביות. בסוף הורים מתלוננים שאם ניקח לדוגמה מוסדות, תלמודי תורה ובתי ספר, שומרים להם לכו תלמדו דרך הטלפון, בסוף הכל נופל על ההורה, ההורה צריך להיות צמוד לילד כמה שעות טובות, וגם בשעות הללו שההורה היה צמוד לילד כמורה, הוא לא הצליח בדיוק כן. להבין את המסרים שהמורה ניסה להעביר.
בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. ואם אנחנו הולכים עכשיו לעוד איזושהי תקופה כזאת, צריך לתת על זה את הדעת.
אבי, צריך לחלק בין בחורי ישיבות לילדי בית ספר, כי ילדים באמת זה סיפור אחר, וההורה צריך לשבת על גביהם, מה שנקרא, ולבדוק שאתם שהם בשיחות וכל מה שצריך, אבל בחורים לומדים בדרך כלל גם באופן עצמאי, אתה יודע, אז יש,
כמו לא, אבל גרינצק, לא, אני פה רוצה לעלות שוב, וזה נושא שניסינו לקדם פה, ואנחנו מדברים עליו כל הזמן שוב, אולי הגיע הזמן, כן, להקים את רשת הישיבות השכונתיות. מישהו צריך לקחת על זה אחריות, אני לא יודע מי, ועד הישיבות, גופים עירוניים.
ישיבות הצעירים, ששם זה מאוד משמעותי, בחורים בני 14.
ישיבות קטנות, שמסתובבים ברחובות, עם נזק חינוכי אדיר, עם שיעמום אדיר, הנזקים של התקופה הזו בלתי נתפסים, ומישהו צריך לקחת אחריות ולהתחיל להקים ישיבות שכונתיות, ישיבות קטנות וגדולות, לא משנה איפה אתה לומד.
יש פה יוזמות כאלה של, אני לא יודע אם זה ברבה, בכיף.
כן, לא צריך להיות מסודר, מאורגן, עם גוף שעומד מאחורי זה.
כן, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר הבעיות הן אותן בעיות, זאת אומרת, אם ההדבקה היא שכונתית או אזורית, זה קצת פחות משנה. גם בישיבה שכונתית אתה תישאר עם אותן מגבלות, ותצטרך לשמור את הבחורים במרחקים, ועם קפסולות, ועם כל
הזמן. לא, אבל לפחות תהיה מערכת למידה. אתה יודע, לפחות שהישיבה הרגילה נסגרת, אז יש לך עכשיו 100 תלמידים שכל אחד גר באזור אחר וכל אחד נמצא בבית שלו. אבל שיש לך אזור שכונתי, אז בסדר, אז רק אלה שגרים בשכונה הזאת כרגע הם מופרדים לקבוצות של 20-30 בחורים.
כן, אבל אם אין לבחור מחייב שיחזיק אותו בישיבה הזו, כי הרי הוא לא לומד שם לטווח ארוך, אלא רק לתקופה הזו.
אז בונים מנגנון, בונים מנגנון מחייב. מה, אפשר להיות בקשר עם הישיבה שלו? הוא צריך לעמוד בקריטריונים, הוא צריך לעמוד בהספקים, מה?
אני אגיד לך, אני יותר מודאג מנושא שדווקא שאתה מכיר טוב, הנושא של החינוך המיוחד ששולך
עוד פעם אולי... כן, זה כבר עוד סיפור, אתה מדבר על זה, אני מתחיל להתייאש, כן.
אגב, אני רוצה לומר מילה אחת, אם יורשה לי, אתמול אני שומע שיחה של הגאון הגדול בברוך מרדכי אזרחי בישיבת עטרת ישראל, הוא יוצא לישיבה לאחר כמה חודשים שהוא לא יצא ממעונו, צריך לזכור, ראש הישיבה בן 91, מזקני חברי מועצת גדולי התורה, הוא נמצא עם מסכה על הסנטר ואומר להם ומתנצל, אני עם מסכה כרגע לא על הפה, כי קיבלתי היתר מיוחד בזמן שאני נושא נאום, לא לשים את המסכה על הפה, אבל ממכם אני מבקש לא להקל ראש, תשימו מסכות, כל מה שהרופאים אומרים צריך להיזהר בקבוצו של יוד ולא להקל בזה ראש, וזה אומר ראש הישיבה שאני מאמין ש... יכול למצוא פה ושם תרוצים למה לא כן מותר להוריד את המסכה, ואני חושב שאם כולם כך יעשו, הכל יראה אחרת.
כן, אגב, זה הזדמנות לאולי לומר את זה מילה, אתה יודע, דיברו בגל הראשון על יחסית חוסר אחריות שהיה אצלנו בציבור שלנו, וראו ברחובות הערים החרדיות, ביחס לערים החרדיות שכן יותר מזמור, בגל השני הזה די ברור, אני חושב שהציבור החרדי הוא הציבור הכי זהיר בארץ, עושה את המקסימום כדי להימנע מהדבקה, ועדיין, אנחנו רואים עדיין מספרים כן נוכחים של הדבקה בערים החרדיות, זה בגלל התנאים הסביבתיים שדיברנו עליהם גם, גם פה, שהנושא של צפיפות המגורים, הנושא של משפחות מרובות ילדים, והדברים האלה שבכל מקרה מקדמי הדבקה גבוהים.
כן. טוב, עדיין לא הגענו, אבל היום שאנשי מס הכנסה מסתובבים בתל אביב, ויוצאים משם עם משטרה ואלימות, זה עדיין... עוד לא עברנו את הקטגוריה הזאת, צריך לשאול את רינה מצליח, מה היא אומרת? מה?
רינה מצליח להחליט מי אלימים ומי מתנהלים ומי אשמים בכל המגפות פה.
כן, לא, אני אומר כל אלה שפערו את פיהם בימים ההם, כרגע, טוב, או שנמצאים בהשעיה, או שלא לא מתקנים את התמונה. אבל הכל בסדר, רבינה וגרינצק, תודה רבה לשניכם.
תודה לך.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב חצי הגמר של חידון הלכה למעשה. עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
התוצאות היו ממש לא צפויות. הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והחדרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה. יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. רוצים להנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה ובפיקוחם של כלכלנים מומחים. מאפשר לכם להנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו. פיצויים על המשקל.
הלו, גברת, את עם המחלת לב. תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים. יאללה, גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק כיום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי זכויות מהטובים בישראל עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
מהיום לא צריך לצאת מהבית. שירותי מעבדה למחשבים ניידים, איסוף והחזרה מבית הלקוח, פלוס בדיקת מעבדה מקיפה, רק ב-99 שקלים בלבד. כן, רק 99 שקלים. חייגו, כוכבית 6041, כוכבית 6041, מרכז המחשבים, הבחירה המתקדמת ביותר.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור שירן, אלמנה עם 5 יתומים. בעלה ובנה נפטרו מתאונת דרכים קטלנית. הבית לא מתפקד, הם מבקשים עזרה. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הדוקטור ניצה קסיר. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, לא דוקטור ניצה כסיר, ניצה כסיר.
ניצה כסיר, אוקיי. יושבת ראש הוועדה מייעצת לממל בענייני הקורונה. עכשיו כשאנחנו מדברים על עוד תפקיד שאת נושאת, זה בענייני המכון החרדי למחקרי מדיניות, בכל מה שקשור לנסות ולנתח התנהגויות, אורח חיים, תובנות, גם בתחום הכלכלה ותחומים נוספים, וכשבא סיפור הקורונה פלוס מגזר חרדי, על כל ההיבטים שכבר עסקנו בהם בהרחבה, ואת צריכה לתת ייעוץ על הציבור הזה, בתחום הזה, מה התובנות הראשונות שאת יודעת ככה לתת בכותרות למאזיננו?
כן, אני נתחיל בזה שבוועדה מייעצת למלל, העיסוק שלנו הוא לא רק חרדים. העיסוק שלנו בכלל המדינה, כאשר אנחנו כמובן מסתכלים בין היתר על הצרכים והמענים ועל הקשיים שיש לאוכלוסיות ספציפיות, כשאחת מהן היא כמובן החברה החרדית. אבל ההסתכלות שלנו היא לא רק שם, כי הקורונה זה משהו שמקיף את כלל האוכלוסיות במדינת ישראל.
זה ברור. השאלה היא האם יש מאפיינים לחברה החרדית, שהם, ברור שיש מאפיינים שהם שונים משאר החברה, שגורמים לנגיף לפעול קצת יותר מהר ובקצב יותר גדול, שהמדינה או המלל או מי שמקבל בסוף את ההחלטות, צריך לקבל החלטות שונות או להתנהג או להתייחס אחרת בשל אופי ההתנהלות של הציבור.
כן, אז נתחיל בכך שהאוכלוסייה החרדית מתגוררת באזורים הרבה יותר צפופים, גם בדירות המגורים שלהם, יש מספר האנשים שגרים, הנפשות לחדר הוא הרבה יותר גבוה מאשר במקומות אחרים. אנחנו מכירים את הנושא של פריון הילודה. פריון הילודה לאישה יהודיה חרדית עומד על 7.1, לעומת 2.7 בקרב יהודים לא חרדים, מה שמשליך על כך, אמנם אצל החרדים מתחתנים בגיל צעיר יותר, אבל עדיין מספר הנפשות שמתגורר בכל בית הוא הרבה יותר גדול. בנוסף לכך אנחנו גם מכירים את המצב הכלכלי בחברה החרדית, מדובר באוכלוסייה שבוחרת באורח חיים מסוים שהמשמעות שלו רמת הכנסות נמוכה יותר ולכן גם הדירות שלהם יותר קטנות, וזה משליך בכך כך שבסופו של דבר צפיפות הדיור היא שם הרבה יותר גבוהה, מספר הנפשות בחדר אצל משפחה חרדית עומד על 1.42, לצורך השוואה בקרב יהודים לא חרדים זה 0.78. כלומר, גם אם אתה נדבק, הסיכוי שלך יותר קשה לבצע את הבידוד בתוך הבית, אבל זה כבר השלב של אחרי ההדבקה. האוכלוסייה החרדית בכלל גרה באזורים הרבה יותר צפופים מאשר אוכלוסיות אחרות. אגב, זה נכון גם לגבי החברה הערבית. זו אוכלוסייה שיש שם אינטראקציות חברתיות מאוד גדולות. בעצם אורח החיים הוא אורח מאוד אינטראקטיבי, עם המון קשרים בין האוכלוסייה, בין משקי בית, בין אוכלוסיות שונות. הרבה יותר צפוף, מה שמגדיל מאוד את ההדבקה.
Okay.
נוספים לזה גם דברים נוספים, וזה הסיפור באמת החברה החרדית, אי אפשר להתעלם, שהפנימה את כל הסיפור של הקורונה בשלב קצת יותר מאוחר.
כן. טוב, זה מחזיר אותנו באמת לענייני ההסברה ותחילת הדרך. אני רגע רוצה להבין, הוועדה שמייעצת למלל, שאת עומדת בראשה, מורכבת ממה? כלומר, מה תפקידה? ייעוץ באיזה תחום? מה... לאן הידיים יכולות להיפרס בתחום הייעוץ הזה?
הדגש המרכזי של הוועדה זה צורך בהיערכות בעצם למציאות של התפרצות חוזרת. כאשר המטרה היא לזהות מראש אזורים שונים במדינה שיש להם פוטנציאל גבוה להתפרצות. כאשר המטרה היא בעצם לעצב את המדידיות, שזה בא בכמספר שלבים, מניעה, בלימה, חזרה לשגרה, מציאת פתרונות הולמים שמתאימים לאוכלוסיות הספציפיות.
כלומר, כמו להבדיל נניח את תחזית מזג האוויר, אז פשוט תחזית קורונה.
זה תחזית קורונה עם הערכות בהתאם, זה לא רק בשביל התחזית כמובן.
אז אני שואל, האם באמת המדינה ערוכה לגל שני? כלומר, אם אני עכשיו מקבל את הנתון ממש שמתפרסם לפני 5 דקות, אז הנה אני אומר אותו גם לך וגם למאזינים, מאתמול בשעה 7 בערב עד עכשיו, 24 שעות, 459 נדבקים חדשים, שזה מספר גבוה מאוד, כמעט מתקרב ל-500 איש ביום, אם זה חלילה ימשיך לגדול בכזה קצב ונגיע באמת ל-1,000 ביום, המדינה ערוכה לזה?
אני חושבת שהשאלה הראשונה שצריכה להיות, האם אנחנו כאזרחים המדינה ערוכים לזה, כי חלק גדול מהדברים זה בעצם בידיים שלנו. אנחנו ראינו את זה גם מה שקורה, למשל מה שקרה בבני ברק, אבל ברגע שגם המדינה התחילה להפעיל צעדים שהיו רלוונטיים לאוכלוסייה בבני ברק, והאוכלוסייה נרתמה בצורה באמת מרשימה שאני לא העליתי בדעתי עד כמה היא תרתם, אנחנו ראינו איך דברים הלכו והשתנו. עכשיו, מה שקרה, נכנסנו כתושבים, כאזרחים במדינה, אנחנו קצת נכנסנו לאופוריה. התחושה היא שהכל בסדר, יש מידה מסוימת של חוסר אמון, מידה מסוימת של המצב לא כזה נוראי, ואנשים יותר מזלזלים, מספיק להסתובב ברחובות ולראות שאנשים פחות מקפידים על מסכות, פחות מקפידים על ריחוק חברתי, אבל ברור שזה לא הכל. המדינה צריך פה לנקוט בצעדים, ובפרט כשהמספרים מתחילים לגדול.
בקיצור, את אומרת, האחריות עוברת מהמדינה, היא עדיין בידי המדינה, לפחות הבחינה המערכתית, אבל האחריות לקצב ההדבקה נמצא ונשאר ויהיה בידי האזרחים.
האחריות היא גם של המדינה וגם של האזרחים.
כן.
האזרחים לבד לא יכולים לטפל בזה, והמדינה לבד לא יכולה. אם אנחנו נקפיד כאזרחים להימנע כמה שיותר ולהקפיד על כל הכללים, המצב ייראה אחרת. אם אנחנו לא נעשה את זה, זה מה שקורה לאחרונה, אבל למדינה יש גם תפקיד.
הגברת ניצה קסיר, יושבת ראש הוועדה מייעצת למלל בענייני הקורונה ומשנה לראש המכון החרדי למחקרי מדיניות, תודה רבה.
תודה רבה, ערב
טוב. ערב טוב, השר מיכאל ביטון, שלום לך.
טוב.
השר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, איש כחול לבן, כשאנחנו מדברים על ענייני קורונה ובאמת ישיבות השרים שמתכנסות בעניין הזה, חוזרים בחזרה קצת אחורה, זאת הסיבה שנכנסתם לממשלה? אתם מרגישים עכשיו יותר משפיעים? יותר מעורבים?
תראה, קודם כל, הנתונים שהצגתם קודם הם קשים וחמורים, ומחייבים את כולם להיות עם יד על הדופק. גם אנחנו כאזרחים לחזור למשמעת ולהבין את חומרת המצב והסכנה, וגם כממשלה לראות מתי ואיך ואיזה החלטות מקבל. אני לא חבר בקבינט הקורונה, אבל כשאתה שואל על ההשפעה של כחול לבן, זאת הקמת קבינט הקורונה, שבו המובילים זה ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, שכל השרים שם זמינים עם המנכ״לים, ונעשית עבודה בין משרדית, כי מצד אחד לקיים איזושהי שגרת קורונה שמחזירה את המשק לפעילות, מחזירה אנשים למקומות עבודה ומאפשרת לעסקים להתפרנס, ומצד שני איתור מוקדי הדבקה וטיפול נקודתי, הגדלת כמות הבדיקות ופיתוח כלים נוספים בסוגיה של הקורונה. אני חושב שתהליך קבלת ההחלטות עכשיו הוא מסודר יותר, אבל יש פה התלבטות כמה לשחרר את המשק ולקבל הדבקות מול לעצור ולסגור ואז לפגוע בכלכלה. זה ההתלבטות הגדולה.
טוב, בוא נעבור לשאר העניינים. תגיד, כשראש הממשלה אומר או ריבונות או שהולכים לבחירות, הוא מתכוון בעצם לומר, חבר'ה בכחול לבן, אתם ידעתם לפני חתימתכם על הסכם הקואליציוני, כי אנחנו בדרך לסוגיית הסיפוח, החלת הריבונות, את עמדת האמריקאים, ראיתם את המפה, הצהרנו שהולכים לדבר הזה, אז הנה אני רוצה לעשות את זה. אתם בעד, אבל מציבים כל מיני, איך נקרא לזה בדרך, אחד יאמר מציבים הערות חכמות, השני יאמר מציבים מקלות בגלגלים. איך אתה רואה את זה?
קודם כל, הכותרת של או ריבונות או בחירות, זה כותרת בישראל היום. לא שמענו את בנימין נתניהו אומר את זה בקולו, ולא אומר את זה לאף אחד אחר. ראש הממשלה העלה את סוגיית הריבונות כבר במסע ומתן הקואליציוני. ומה שסוכם, וזה כתוב בהסכם, שהדיון על ריבונות יתקיים בממשלה, בקבינט ובכנסת, ובהסכמה עם האמריקאים, ולא לפגוע באינטרסים הביטחוניים והמדינים של ישראל. זאת החלטה כבדת משקל. צריך לזכור שבכלל המושג ריבונות בתוכנית המאה הוא חלק מתוכנית שלום כוללנית עם הפלסטינאים. אי אפשר לבודד את הדבר הזה לבד בפני עצמו. ולכן זה תהליך מסודר של דיון והחלטות, וזה מה שאנחנו דורשים, וזה מה שיתקיים בתוך ההסכם הקואליציוני.
אני מבין. כשאנחנו, אתה יודע, שמענו היום בוועדת הכספים את כל הדיון על החזרי המס לראש הממשלה, חיפשנו את האצבעות של כחול לבן, לראות איך אתם נוהגים במקרה הזה. כי זה לא קשור לחירום וקורונה, זה כן קשור לראש הממשלה. יש צדק בטענה שלו, כך עולה לפחות על פי חלק מחברי הוועדה, ואז אתם לא תומכים בזה. יש אי צדק אם מדובר בהחזרי מס שלא בסדר. אז, אבל נעדרתם מהצבעה, כאילו אין לכם אמירה. מה?
אז אני קודם כל אגיד לך בכנות שאני כבר רואה חבר כנסת כמה ימים, אבל אני אגיד לך שאני רואה את הדברים בכל זאת. אם אמרו לראש הממשלה שהוא חייב לנסוע באאודי שעולה מיליון שקל, הוא לא צריך לשלם את המיסים של האאודי, כי זה רכב ממוגן של השבק, ואין לזה הצדקה. אדם נורמלי שמקבל רכב מהעבודה, יש לו זקיפת מס. אבל אם... כפו על ראש הממשלה לנסוע באאודי ששווה מיליון שקל, הוא לא צריך לשלם את המסים של הדבר הזה. דבר שני, כבר נחקק חוק שלא משית עלויות על המשכורות של ראש הממשלה, זה כלפי העתיד. מה שנשאר זה הוצאות העבר. חלק מהוצאות העבר הללו זה החלטות של משרד ראש הממשלה בתחזוקה ובהפעלה שיפוץ של המעון בקיסריה. שם לדעתי סביר שבחלק מההוצאות, בגלל שזה השבחת נכס וזה השתתפות שכלל המשפחה נהנית, לא רק ראש הממשלה מהתשתית הזאת, אז יש שם מקום לפשרה ולהשתתף בעלויות.
אז הנה, תראה איך הצגת את זה פה בצורה הגיונית, ואתה אומר, רבותיי, זה לא שחור לבן.
כל נושא עכשיו הופך להיות נושא לניגוח של כחול לבן.
אבל אין בעיה, אבל לא להגיד מה דעתכם, או לא לבוא ולקחת חלק במשחק.
אנשים אומרים, לא, אנשים אומרים, וכל היום התראיינו ואמרו את דעתם. אני לא בכנסת, אז אני לא יכול להגיד.
כן, לא, אני, אתה יודע, אני מדבר עכשיו ככה כנציג מפלגה, ואני מבין מה שאתה אומר. המצב בסקרים מטריד אתכם, או שאתה אומר, רק ישראל היום הזכירו את המילה בחירות, אז מה אכפת לנו מה הסקרים אומרים?
יחסים ברצינות להיבטים הפוליטיים, אבל לפני הפוליטיקה יש מדינה לנהל. והכללה הכי גדולה שיכולה הייתה לבוא על אזרחי ישראל ומדינת ישראל זה בחירות רביעיות. את זה מנענו בגופנו ושילמנו מחיר על הפיצול בכחול לבן, וגם שילמנו מחיר של התקפה משולחת רסם מצד יש עתיד כלפינו, לפעמים בבוטות ופוגענות, אנחנו משתדלים להיות ממלכתיים. מה שעומד לנגד עינינו זה האינטרס של מדינת ישראל בעת הזאת. והאינטרס של המדינה והרצון של האזרחים זה ממשלה מתפקדת, שלא יהיה פה שיסוי והסתה, ושנטפל בקורונה ונשמור על ביטחון האזרחים. עכשיו אנחנו משלמים על זה מחיר פוליטי, אנחנו משלמים אותו באהבה וברצון, כי יש לנו ערך יותר גדול, וזה לשרת את מדינת ישראל. אני מקווה ומאמין שכשנתמיד ובעזרת השם, בני גנץ יהיה ראש הממשלה, גם המפה הפוליטית והתמונה הזאת
השתתפת. כשאתה שומע את הטענות, אתה יודע, על השלל התנאים המשופרים שבני גנץ מקבל בעקבות התפקיד של ראש ממשלה חליפי, הוא לא משתמש בכולם, בואו נאמר את האמת, אבל הדוח הזה, או הרשימה הזו, מפרטת באמת כל כך הרבה דברים לפרטי פרטים, לא שהמדינה באה ואמרה, זה מה שאני נותנת לך, אלא זה הדברים שבני גנץ דרש. מה לא נכון? לא שומע אותך טוב.
אני אומר, אני בנסיעה, חוזר דרומה בכביש 6, אבל מדובר באפס תנאים משופרים. הוא ויתר על מעון, ויתר על החזקה, והיה מוכן לנסוע באוטו שלו כמו פעם. בא השבק שמוסמך לשמור על ביטחונו ואמר, אתה חייב לנסוע ברכב הזה, ואתה חייב את ההבטחה הזאת. מבחינתו להישאר באורח חיים, תנוע ומלא, והוא הוציא מכתב שהוא מבטר על כל ההטבות הללו.
כן, זה נכון. אני דיברתי ככה על עצם הרשימה, אבל בוא נתקדם לפחות לסג משמעותי ראשון שלך מאז היותך לשר, זה הטבות מס ליישובי הצפון, ההסכם שאתה משיג עם שר האוצר, במסגרת תפקידך כשר לנושאים אזרחיים וחברתיים. תכניס אותנו רגע לעניין.
יש הוראת שעה ששמרה על יישובים כמו אביבים ודישון וקריית שמונה מפגיעה בהטבות המס, וזאת הוראת שעה שהתחדשה כל חצי שנה בהיעדר ממשלה. ממשלת אחדות זה דבר חשוב, והיא אפשרה להאריך את התוקף של הוראת השעה ולתת את הטבות המס ליישובים שעל הגבול ובצפון. אנחנו ננסה להביא פתרון קבוע שלא יחייב כל פעם חידוש הוראות.
למה זה לא כולל עוטף עזה?
בעוטף עזה יש חוק משלהם.
נכון,
זה היה משהו מיוחד לצפון.
צודק.
שהיה בסכנה, והייתה שותפות יפה עם שר האוצר, שר הביטחון, שרים אחרים שנרתמו, וזאת הדוגמה למה חשוב שתהיה אחדות בממשלה מתפקדת. הבאנו עכשיו החלטה לאפשר לחיילים משוחררים להשתמש ב-4,000 שקל מהפיקדון בתקופת הקורונה. הענקנו לכ-2,000 חיילים בודדים שאנחנו מלווים אחרי הצבא מענק של 4,000 שקל נוסף, ואנחנו פועלים יחד עם ביטן, יושב ראש ועדת עלייה וקליטה ושרת הקליטה ועלייה והאוצר, להוסיף להם עוד מענק של 4,000 שקל.
יפה, זה לפחות, אתה יודע, לפי יאיר לפיד, זה חצי ממה שמקבל בחור השיבה, אבל זה גם בסדר, 4,000 שקל.
תראה, אנחנו לא נצליח לבנות את המדינה הזאת, אם אף אחד לא יכיר בכך שבמאה השנה הקרובות יגורו פה חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים.
לא, ברור, אני אמרתי ככה, רק במליצה.
מי שלא מכיר בקבוצה אחרת, יש לה זכות קיום במרחב הזה, לא יבנה ממשלה ולא ינהל את המדינה. אנחנו בעד אחדות, ממלכתיות, לא שנאה של קבוצות. יכולה להיות מחלוקת, מגיעים בפשרה והסכמה עם הטוב המשותף האפשרי בין כולם.
השר מיכאל ביטון, המשך נסיעה טובה לביתך שבדרום, ותודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, הנה, הוועדה לאזורים מוגבלים מכריזה לפני דקות אחדות על סגר בשכונות באלעד ובעיר טבריה. נדבר על זה אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן. והסירות עם מחלה מקרבך. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום שליטה.
כל אחד יתחזק באמירת אשר יצר, ובוודאי שבאמירת אשר יצר שנאמר אותו יזכנו הקדוש ברוך הוא שהמגפה הזאת תיעצר מעלינו.
כולנו משתתפים במבצע זיכוי הרבים הענקי, חלוקת ברכת אשר יצר על מגנט מפואר לאמירה בכוונה שיופץ בבתי ישראל. קחו חלק במבצע והזמינו גם אתם מארז ברכונים במחיר עלות וחלקו לשכנים, חברים וקרובים. 03-648-1000. חייגו כעת, זהו צו השעה. 03-648-1000. מאור לנשמה.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בקשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
לשחק עם הקוביות על הרצפה, זה נוח. להשתולל עם הכדור בפארק, גם נוח. עם חיתול הגיס פרידום דריי, את בטוחה שנוח לו בכל מצב. הגיס פרידום דריי, בטכנולוגיה מתקדמת עם תעלות ספיגה המפחיתות את התנפחות החיתול, מעניק לבייבי שלך נוחות לאורך כל היום. הגיס.
עוד לא מצאתם את המסגרת המתאימה עבור ביתכם? אל תרימו ידיים. תיכון אור חדש ביחסים הוא המקום האידיאלי. תיכון עם פנימיה בקמפוס מרווח, המציע לימודים ברמה גבוהה על ידי צוות מקצועי ומסור. מעטפת חמה, משפחתית ומפנקת, ומענה מושלם לצורכי ביתכם. לפרטים 1-800-327-627. 1-800-327-627.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה.
הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22.
חדש ובלעדי וחכם בטורנדו, סדרת מזגני סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט, בשילוב מראה עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור הדס, ליאל ויואב. אביהם נפטר לאחר ניתוח רפואי מסובך שלא צלח. אמם האלמנה חולה במחלה הארורה. הם יתומים החיים במצוקה קשה, מבקשים עזרה. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שר הביטחון בני גנץ היום מקיים תדרוך לעיתונאים וכתבים, ופרשננו לעניין צבא הביטחון קובי פינקלר שמע את הדברים. ערב טוב לך קובי.
אכן כן, שלום, ערב טוב גם לך.
מה אנחנו שומעים מבני גנץ?
כמה וכמה דברים. קודם כל שהוא הולך לטפל בנושא חוק הגיוס, חשוב לו לסדר את זה וליישר את זה לפחות כמה שהוא יכול לעשות בתקופה הקרובה. הוא מדבר על כך שהמצב הביטחוני בעצימות גבוהה מאוד, כלומר המציאות שבה יכולה להיות הידרדרות מהירה, יכולה להתרחש מאירוע כזה קטן ואז תתגלגל עד כדי עימות רחב. מצד שני גם ההרתעה גבוהה, הוא מדבר על כך שביהודה ושומרון זאת הנקודה החמה ביותר והמרכזית ביותר. הוא גם מבטיח בנושא הסיפוח שהוא לא יאפשר לאף פלסטיני להכיר ממקומו ואף ליהודי אחד להכיר ממקומו, כך שבסופו של דבר הוא מסתכל לכל התמונה כולה, מספר על כך שהוא מכיר את האנשים חודש לתפקידו, זאת הייתה תמונת המצב שלו, סך הכל הסתכלות רחבת היקף על כל החברה הישראלית, על כך שרק קבוצה קטנה מאוד של אנשים מבינה אותו, ובסופו של דבר הוא יעשה את הדרך שלו, למרות שהרבה מאוד אנשים מתנגדים אליו, כולל כמובן גולי צהל, הוא רוצה לבדוק את זה מחדש, כל הסיפורים וכל הדברים שהיו בעבר מתחברים עליו עכשיו.
קובי פינקלר, תודה לך, ערב טוב.
תודה, אבי, ערב טוב.
להתראות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו במהדורה המרכזית של כל חי, יחד עם הצוות. העורכת הראשית אסתי פלד ומוישי כאן, הטכנאי. נשוב אחרי החדשות, יחד איתכם, יישארו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.